רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פרויקט The Growth של בזק בינלאומי. יש לכם סטארט-אפ שהמוצר שלו בשל בעולמות הגיימינג, IoT, סייבר, ביג דאטה או כל מוצר חדשני שיכול להיות רלוונטי? אז בואו לקחת חלק בפרויקט הסטארט-אפים של בזק בינלאומי. חברות שימצאו כבעלות פוטנציאל גבוה יוכלו לקבל הזדמנות לשיתוף פעולה עם בזק בינלאומי, לרקום קשרים עם שותפי העסקיים ואף לשווק את המוצר בקרב לקוחות החברה. נראה לכם שאתם מתאימים? ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, ה-20 בדצמבר. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח מידע על החברה, המוצר ופרטי קשר למייל growth@bezekint.co.il. שוב, growth@bezekint.co.il. בהצלחה. חובבי רכב וחובבי טכנולוגיה, שימו לב, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים רכב, בהגשתו של אסף בר שי, עיתונאי, עורך ומרצה עם 20 שנות ניסיון בעולם התחבורה. מה מחכה לנו בעושים רכב? אוהו, סיפורים על אנשים מדהימים.
במהלך השנים מעריכים שהוא רשם על שמו איזה 1,000 פטנטים, 1,000.
סיפורים על כישלונות מפוארים.
צריך להגיד את זה במפורש, המכונית המדהימה ביותר בהיסטוריה של העולם הייתה כישלון כלכלי קולוסלי.
סיפורים עצובים.
אנשים איבדו את כל הרכוש שלהם, את הבית, לפעמים את החיים שלהם.
חיקויים גרועים של מבטא איטלקי.
בוגאטי. למי שחשב שמכוניות צרפתיות זה לא משהו. רגע, בוגאטי זה לא איטלקי.
וצלילה עמוקה אל העבר, ההווה והעתיד של כל מה שנוסע על גלגלים.
הטכנולוגיה הזאת הולכת להציל מאות אלפי אנשים בעולם ממוות כל שנה.
עושים רכב עם אסף בר שי, זמין להאזנה באפליקציית עושים היסטוריה בחנות של אנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
ואז אמרתי לה, אנחנו מקימות משרד פרסום במצפה רמון, ולא ידעתי מה שלא ידעתי, כי אם הייתי יודעת, יכול להיות שהייתי חושבת עוד 1,000 פעמים. אסור שזאת תהיה פילנטרופיה, זה חייבת להיות השקעה, כי אם העסק לא ירוויח, הוא לא יחיה. אז היום אני רוצה להקים 19 כאלה.
האורחת שלנו היום בעושים עסקים בכלל למדה ביולוגיה, חשבה שתעסוק במחשבים או בניהול פיננסים, ומצאה את עצמה מובילה אג'נדה של העצמת נשים. אבל עיקר פעילותה הוא בתחום קידום הפריפריה, ודווקא בענף תל אביבי מאוד, ענף הפרסום. היום נעשה עסקים עם חנה רדו.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום חנה רדו.
שלום שלום.
איך היית מגדירה את עצמך?
יזמית עסקית חברתית, פמיניסטית קולנית, קרייריסטית מטורפת, מה עוד? זהו.
למה נדמה לי שזה לא הפעם ראשונה ששואלים אותך את השאלה, איך את מגדרה את עצמך?
שואלים אותי המון פעמים איזה טייטל אני רוצה שיוסיפו לשם שלי. עכשיו אני בגדול נגד טייטלים, אני בעד עשייה, ואז איזה טייטל יוסיפו? משנה ליור מקן, זה הטייטל הכי מרשים שלי. העשייה הכי מרשימה שלי זה ההקמה של המיזמים העסקיים חברתיים בפריפריה הרחוקה. האג'נדה שמאוד חשובה לי זה שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. אם אני אגיד את כל הטייטלים הרשמיים זה...
ארוך.
A4, כן.
אוקיי, בוא נתחיל בהתחלה. את נולדת בקרקור.
נכון.
למדת אחרי הצבא, אני מתכוון, ביולוגיה.
נכון.
ותכנות ומנהל עסקים. ואת בכלל מגיעה אחר כך, אחרי כל הלימודים האלה, לעולם הפרסום, נכון?
נכון.
אז ספרי איך ולמה.
זה סיפור מצחיק. אחרי הצבא, רציתי לצאת מקרקור לתל אביב, וחיפשתי עבודה, ומצאתי עבודה בספארי ברמת גן. קיבלו אותי מיד, כי יש לי רישיון על טרקטור. קרקור, אני בת להורים חקלאים, ניצולי שואה, בחורה לשבעה ילדים. והגעתי לספארי, קיבלו אותי ממש רעיון עבודה כזה על הדרך, פחות או יותר על הטרקטור, ושם הכרתי את רוני רדו, שמאז אנחנו ביחד יותר מ-38 שנים, והשתכנעתי ללכת ללמוד ביולוגיה. שנינו למדנו ביולוגיה, חמודים כאלה, עוד לא ידענו שאי אפשר להתפרנס ממש טוב מביולוגיה, ושגמרתי את התואר הראשון, עשיתי קורס בתכנות מחשבים, ורציתי שאבא שלי יקנה לי מחשב, אז מחשב עלה כמו בית. אמר לי, אין בעיה, תעשי לי הנהלת חשבונות, ואני אקנה לך מחשב. ולא ידעתי כלום בהנהלת חשבונות, למדתי באיזה קורס בהתכתבות, וככה הגעתי לעולם הכספים. אז למדתי מנהל עסקים, ואני אעשה את הסיפור קצר, כי רק על זה יכולה לדבר שעתיים. ויש לי חברה טובה, שלי שליט, שאמרה לי שאופר שטראוס מחפשת מנהלת כספים לחטיבת המזון.
שלי אז, שליט, רק שתדעי.
כן.
למדה שנה או שנתיים מתחתה, שנה, בתיכון עירוני א' בתל אביב.
אז היא עד היום חברה טובה שלי. ואופר שטראוס, באתי לרעיון אצל אופרה, ואופרה אמרה, יאללה, התקבלת. גם זה היה ממש מהר, והייתי מנהלת הכספים של חטיבת המזון, ואז הגיע בג 2000, וביקשו ממני ליישם את הסאפ בשטראוס. זה סאפ, זה ERP.
אנשים לא יודעים מה זה בג 2000, אז רק נגיד להם, שפעם נורא חששו מהחילופי ספרות של 1900 ל-2000, אז קראו לזה בג 2000, וכל העולם היה בהיסטריה, ובסוף לא קרה כלום.
אני ממש היסטוריה מהלכת.
אוקיי.
נכון, בסוף לא קרה כלום, אבל בשטראוס יישמו את הסאפ, ואז אילן שילוח פגש אותי, ואז הוא ניהל את קשר ברל, שלימים נהיה מקן אריקסון, והיום נקרא מקן תל אביב, ואמר לי, אני רוצה שתיישמי לי את הסאפ. אמרתי לו, ברוך שאני מיישם את הסאפ. אילן ראה מה שטוב בחברות גדולות, והחליט ליישם את זה במקן. והתחלתי מיישום הסאפ, והגעתי להיות CFO במקן, אחר כך COO, ובערך מבג 2000 אני במקן.
זאת אומרת, אוקיי, אז הרקע הוא בכלל מהכיוון הפיננסי, ולא מהכיוון הפרסומי.
נכון.
תגידי, אני שאלתי איפה נולדת, וקצת על ההתחלה אצלך, ואני רוצה לשאול, האם המקום שנולדת בו, והמשפחה הזאת שאת מספרת, השבעה אחים והאחיות, שאת הבחורה מביניהם, גם הבחירה מביניהם אגב?
כן.
אוקיי.
הבחירה מבחינה...
כן.
כן.
בחורה, כן. זה כן, לא תמיד בחירה, אבל כן, כן. אוקיי. תגידי, הסביבה הזאת, כמו שאומרים, התבנית נוף מולדתך הזה, זה משהו ש... ייצב אותך לגבי ההמשך, או שזה
אני פתוחה, אחרים? לא, אני פתוחה שכן. אני פתוחה שכן, אני חושבת שכל מה שאני עושה, ועוד לא דיברנו על זה, בסוף את ההוקרה הכי גדולה, אני מצפה לקבל מאימא שלי שתיבדל לחיים ארוכים, וסבתא שלי ואבא שלי, זאת המשפחה שהייתה לנו, סבתא, אבא ואימא, שאני פתוחה שהם... הם גאים בסוף, כן, אני חושבת ש... או בהתחלה, זה מה שייצב אותי. תראה, הבנצ'מרק שלי היה תמיד השואה.
הדור שני, מה שנקרא?
דור שני משני הצדדים. בבית דיברו פולנית ורוסית, אבל אני דור שני מאוד מעורב, כן, מאוד. אני חושבת שאני מתמירה את זה לעיסוקים אחרים, אני לא מתעסקת בדור השני, אני כן ביום השואה, אני חלק מזיכרון בסלון. אבל זה לא העיסוק היומיומי שלי. עכשיו נגיד, אני כתבתי ספר על אבא שלי, חצי שנה ישבתי כל יום שישי וכתבתי עליו ספר, זאת הייתה חוויה קשה, כי הוא לא ראה אותי. הוא כאילו התחיל מהילדות עד היום שנולדתי. מהיום שנולדתי כבר לא עניין אותו לספר לי, זה כבר חיים כל כך נורמליים. ויצא ספר, ספר חשוב.
אז בואי נחזור רגע לקריירה, את בענף הפרסום, את בתפקידים ניהוליים, ואחרי המחאה של שנת 2011, את בתוך עולם הפרסום התל אביבי, אני אגדיר אותו, כי פרסום זה תל אביב, לא?
כן.
אז אתם מחליטים לעשות מעשה, את מחליטה, אתם מחליטים, ספרי לי על זה.
הייתי בהפגנת החצי מיליון, אז שתי הילדות שלי למדו מדעי המחשב בבינתחומי, ולימים שני הבני זוג שלהם כנל. עידו היה ב-2011 בן 8, והגעתי למחאה להפגנת החצי מיליון, והבנתי שאני חייבת לעשות משהו לטובת צעירי מדינת ישראל. לא ידעתי מה, ואחרי כמה חודשים פגשתי את מיכלי רומי, שגרה בתל אביב עם שני ילדיה המתבגרים, ואמרה לי שהיא חוזרת למצפה רמון, אבל היא טיסה כל יום שעתיים וחצי לתל אביב למצוא עבודה, כי היא לא מוצאת עבודה לאורך כביש 40, והיא הייתה, היא גם היום, אבל היא הייתה סלבית. כולם הכירו אותה. ואז אמרתי לה, אנחנו מקימות משרד פרסום במצפה רמון, ולא ידעתי מה שלא ידעתי, כנראה זה המזל. בכלל, זה מוטו שמלווה אותי, לא ידעתי מה שלא ידעתי, כי אם הייתי יודעת, יכול להיות שהייתי חושבת עוד 1,000 פעמים. וקמנו משרד פרסום במצפה רמון, פתחנו אותו בראשון 2013. בסוף השנה הראשונה היינו 6 עובדים, ולא הבנו לאן נמשיך.
עכשיו, מה התפיסה באה ואומרת? אנחנו מקימות משרד פרסום בפריפריה, שייתן עבודה מן הסתם לצעירים שחיים בפריפריה, ושלשיקולי המרחק אין כל כך משמעות עליהם, בגלל הנושא של מחשבים וכל הדברים האלה, אז מה זה חשוב, איפה ממוקם המשרד?
נכון, אז אני באתי ממקום אחר, קצת אמרתי שאני רוצה לייצר מקום עבודה לגיטימי, כמו בתל אביב, לצעירי מדינת ישראל, שבמקום לרדת לברלין או לקנדה או לניו יורק, יגיעו למצפה רמון, ואכן רוב העובדים שלנו הם מתל אביב, הם מהמרכז, הם לא ממצפה רמון, כי במצפה יש הגירה שלילית. לא ידעתי את זה שהגעתי, חשבתי שיש שם צעירים, אין שם צעירים, עכשיו יש קצת יותר, ומגיעים אנשים שרוצים לעסוק בפרסום, שבתל אביב הם גרים בדירת מטר על מטר ושם בווילה, בסכום קטן יותר מדירת מטר על מטר בתל אביב, ואפשר לעשות את הכל היום מכל מקום, ובעצם העולם הדיגיטלי פתח את האופציה הזאת, ואני החלטתי לנצל אותה, אבל המטרה שלי הייתה, וגם המטרה שלי היום, היא לתת אופציה מדהימה לצעירי מדינת ישראל, שאני אגיד את זה אני בתוך עמי, שההורים שלהם לא יכולים לממן להם דירה בתל אביב.
ואיפה את גרה בעצמך?
אני גרה ברמת אביב.
ברמת אביב, ומה זה אומר?
אני ישנה שם.
לא, אז זהו, מה זה אומר מבחינת לנהל משרד פרסום כזה במצפה
רמון? אז קודם כל, אני מאוד מושפעת מאילן שילוח, הוא המנטור העיקרי שלי בחיי, ואילן תמיד לוקח מנהלים מאוד טובים, ומאפשר להם לעבוד, ומכוון אותם כשהם מבקשים. אז גם אני מיד מיניתי שתי מנכ"ליות למשרד במצפה רמון, שהם עד היום שם, מ-2013, היום הן מתחילות בינואר את השנה השביעית, זה מדהים, יש לנו שם מבנה מדהים, כולם מוזמנים לבוא לראות, באמת זה פרויקט מעורר השראה, ואני נסעתי לשם פעמיים בשבוע, כדי להוכיח שאני אמיתית, כי כולם התייחסו אליי בציניות ולמכן בציניות, קניתי שם בית, במצפה רמון, וילה קטנה ב500,000 שקל.
השקעה טובה אגב?
לא, לדעתי לא, לדעתי אם אני רוצה למכור אין קונים, אבל אני, זה חלק מהחזון שלי, חלק מהתפיסה שלי, אני נותנת תמיד דוגמה אישית ועשיתי את זה. אז אני נוסעת, יש לי היום פרויקטים גם בצפת וגם בעמק המעיינות, אני נוסעת, אני ישנה ברמת אביב וכל היום בדרכים.
כן, עמק המעיינות, רק נבהיר שזה נמצא בבית שאן, נכון?
ליד בית שאן.
ליד בית שאן. תגידי, איפה העניין החברתי שאת מדברת עליו עכשיו, פוגש אצלך או מתי, או אם בכלל, את העניין המגדרי נשי?
בזכותך, חגי. אז אני אגיד ככה, אני חושבת שמקן ואלי ובכלל הקריירה שעשיתי במקן, קריירה מדהימה. מעולם לא הזמינו אותי להרצות. ותמיד ראיתי גברים שאני מכירה מצוין, ואיכשהו אני יודעת שהם עשו פחות ממני, ואולי הם אפילו יודעים לדבר פחות טוב ממני, מוזמנים לוועידות. ואז בסוף 2014 הזמינו אותי לדבר לפני תורמות של קרן שקוראים לה קרן דפנה. וביקשו ממני לדבר על נשים בפרסומות. ואני אמרתי, סוף סוף הזמינו אותי לדבר, אני אומרת כן. על מה אני אדבר? בוודאות לא על נשים בפרסומות. ואז, כאמור, אני ממשפחה של 7 ילדים, ואבא שלי היה קומוניסט כזה קשוח שרצה שאני אקבל בהכל 100, אז למדתי לבגרויות תמיד אחרי 12 בלילה, שכל האחים שלי הלכו לישון, אז השעה הייתה 12 בלילה בביתי הפרטי. אמרתי, טוב, עוד כמה שעות יש לי הרצאה, אני לא יודעת על מה אני ארצה. דפדפתי בגלובס וראיתי ועידת ישראל לעסקים. אני סופרת מהר, ספרתי 220 גברים ו-20 נשים, אם סופרים את כל המנחות פעמיים. ואז עשו לי במשרד שלט חוצות, ובאתי לפורום דפנה, לנשים מהעשירות בארץ, עם השלט חוצות, כולי, ואז קמה רונית פישמן, ואמרה, כרגע דיברתי עם חגי גולן, והוא אמר לי שפשוט אין נשים. ואני קודם כל כולי הסמקתי, כי לא שמתי לב שהיא בקהל, לא התכוונתי לבייש אותה כמובן, ולא את עצמי. דבר שני, אמרתי, אין נשים, איך אין נשים?
בקרב המרצים, בקרב הפאנליסטים.
כאילו לא מוצאים נשים להרצאות.
כן.
ומכיוון שאני דוארית, באותו יום, כמו עם המחאה החברתית שתוך שנה הקמתי, אז באותו יום כבר הקמתי אתר שקראתי לו סופרסונס, ואמרתי, יהיו 100 נשים כדי שחגי גולן יוכל למצוא נשים לוועידות הבאות. נכון להיום יש באתר קרוב ל-2,000 נשים, ואכן מארגני כנסים ומארגנות בעיקר, כי גם גיליתי שבגלובס בסוף המארגנת לא הייתה אתה אלא אישה, מצלצלים אליי ומבקשים המלצות על נשים, אז עכשיו יש לי 2,000 נשים שאני יכולה להמליץ עליהם לכל תחום.
זאת אומרת שעד אותו רגע שראית את הסיפור של הוועידה של גלובס, זה לא כזה, הייתי בטוח שזה התחיל אצלך עוד קודם.
תראה,
בפנים
זה היה תמיד.
הלידה הייתה...
לא, בפנים זה היה תמיד, אני אגיד ככה, למכן קיבלנו נשים בהיריון, ואנחנו שומרים להם את המקום והתפקיד גם אחרי הלידה, וזה היה תמיד, אבל זה לא היה מוחצן, לא דאגתי לכל העולם, אלא בתוך מכן היינו השווינו שכר של נשים לגברים, ואפילו נשים קיבלו שכר יותר גבוה כדי לממן את המטפלות, נשים בחירות שיצטרכו להיות שעות ארוכות. אז בפנים הייתי תמיד פמיניסטית, גם סבלתי המון לא יודעת אם סבלתי, כי במשפחה שלנו אמרתי, הבנצ'מרק זה השואה, אבל זה שאני אישה וזה שנכנסתי להיריון מדי פעם, גרם לי נזקים.
בקריירה,
בטח.
תשמעי, אז בואי אני רגע רוצה רגע להתווכח איתך בהקשר הזה, או להציג בפנייך איזשהו טיעון. תראי, אני יכול להעיד על עצמי לפחות, ואני מניח, לא יודע, בטח יש אחרים שיעידו גם הם בעצמם, שכשהם עשו את ההחלטות, נגיד בוועידה, כמו ועידה של גלובס, מי השתתף בפאנל כזה או אחר, השיקול שעמד כנגד עיניי הוא לא להפלות נשים, אלא לקחת את האנשים המתאימים ביותר, שהשתתפו בפאנל, כל פאנל לפי הנושא שלו.
כן.
מה את בעצם אומרת לי? ש... אני צריך לקחת נשים או לתת להם ייצוג
שוויוני,
שוויוני
כן.
בתוך הפאנל, גם כן. אם כישוריהם נופלים מאלה של גברים אחרים?
אני לא מאמינה שכישוריהם נופלים, אני מאמינה שהניסיון שלהם הוא אחר משל גברים. וכן, אני אומרת שכן, אני חושבת שחייבים לעשות את התיקון הזה במשך השנים הבאות. תראה, היום...
זאת אומרת, אם אני צריך לבחור עכשיו... לא יודע, חמש דמויות שישבו בפאנל, ויש איזשהו מאגר שממנו אני בוחר, אני צריך לבוא ולהגיד, אני לא אבחר מאן דהוא שהוא זכר, שהוא מתאים יותר, ואני אבחר מישהי שאולי מתאימה פחות, או נגיד בדרגה בחירות, נגדיר את זה.
בדרגת בחירות.
יותר נמוכה, ולא רק בשביל לייצר את אותו שינוי.
אני אומרת שכן.
לגבי העתיד.
כן, אני אומרת שכן.
לעשות את זה בעצם אפליה מתקנת.
כן, קוראים לזה העדפה מתקנת.
אוקיי, אוקיי.
כן, אני בעד העדפה מתקנת. תראה, היום מאוד מתלהבים מתוצאות הבחירות. וואו, נבחרו 10 נשים מתוך 256 ראשים. 10 זה פחות מ-5%, נכון? 10% זה 25, 10.
אבל זה הרבה יותר מאשר קורה.
אנחנו 50%. משהו כאן לא תקין. וגם יש הרבה מועצות שאין חברות מועצה, אבל משהו כאן לא תקין, אנחנו 50%. והדור שלנו, אני לא יודעת אם הוא כבר יצליח לראות את השינוי, למרות שהבטחתי לנכדה שלי שעד גיל 18 כבר היא לא תצטרך להיות פמיניסטית, אבל...
כן, תגידי, אבל את לא חושבת שחל שינוי בהקשר הזה?
לא. אני חושבת שכשהייתי צעירה יותר, המצב היה יותר טוב.
את רצינית מה שאת אומרת
עכשיו? אני בחיי שאני רצינית.
שאת רואה את המנכליות של הבנקים בישראל.
חמש מנכליות. יש חמש מנכליות.
כל הבנקת הבנקאות בישראל מנוהלת על ידי נשים.
א', עכשיו כבר בנק פועלים זה גבר, וגם יושבת ראש, זה יושבת ראש או יושב ראש. יש 4 יושבות ראש. לשמחתן, האבא שלהם הבין שהן מוכשרות, ונתן להם...
מנכליות, לא יושבות ראש.
לא, מתוך 135 החברות הגדולות בתל אביב, 4 יושבות ראש.
לא, דיברתי על הבנקים, לא, בסדר.
הבנקים, 4 מנכליות לדעתי.
מתוך 5 הקבוצות הגדולות, זה אמור.
כן, וזהו, ממש זהו, זה נורא.
לא, אבל
תראי... יש 5% מנכליות, כאן ובארצות הברית.
לא, אבל לא חל שינוי, תראי, שיעור אנשים בתוך הכנסת גדל מאוד.
שיעור עשרות לא גדל.
אוקיי.
אני מדברת על נקודות ההשפעה. נקודות ההשפעה זה שרות. ואני, זה יישמע אולי פחות פופוליסטי, אבל אני שמחה שיש את איילת שקד ומירי רגב וגילה גמליאל כשרות. נשים שרות, לדעתי, מביאות לשולחן משהו אחר. יש 36 חברות כנסת, אבל 3 שרות, מתוך, נדמה לי, 20 שרים. ונקודות ההשפעה זה מנכליות, זה יושבות ראש, זה נשים עשירות, אין. רק 11 מהעון שייך לנו, ואתה שואל אותי אפקטיבית, אולי 2% מהעון שייך לנו. אנחנו, אין לנו כסף כדי להשפיע, אין לנו מעמד כדי להשפיע.
לא, על הכל...
ולא אני, רואים אותנו גם.
כל, אני מניח שכל מה שאת אומרת זה עובדות, אבל לבוא ולהגיד שלא חל שינוי, זה בניגוד לתחושה לפחות שלי.
אני אגיד לך, כי כשהיינו צעירים, לא היה פייסבוק וזה וזה וזה. אז היום רואים אותנו בכל המדיות החברתיות, ואני נגיד רק בזכות פייסבוק, יודעים מי אני. אחרת, לא יודעים מי אני.
תגידי, מה את אומרת?
חבל, אני אישה משפיעה. כן.
תגידי, מה את אומרת על הטענה שאומרת שאולי אנשים לא היו, או לא היו אפילו בהווה, לא אמביציוזיות מספיק, לא עם הרפקים מספיק. מה את אומרת על הטענה הזאת?
וואו, רק על עצמי לספר ידעתי. תראה, אני אגיד ככה. אני עובדת עם הרבה נשים, יש לי... בכל המיזמים שלי המובילות הן נשים, במקן ואלי שתי מנכליות, במדבר 19 שתי מנכליות, בספרינג ואלי שתי מנכליות, ובלב 19 שתי מנכליות. הן מאוד אמביציוזיות. אני בהחלט נותנת להן גב ענק. אני חושבת שנשים שנותנים להן את הגב ואת האומץ, יכולות להגיע למקומות מדהימים.
זאת אומרת, הבעיה לא אצל אנשים.
היום אני חושבת שהיחידים, או אני יודעת שהיחידים שיכולים לעשות את השינוי זה גברים. אם גברים יחליטו שנהיה 50%, אז נהיה 50%. כן, רק גברים, היום הגברים שולטים בעולם.
כן. את רואה מצב שזה משתנה מתישהו?
אני...
שלא נדרש לאותה העדפה מתקנת?
כן, בלי העדפה מתקנת, אז יש מחקרים שמראים שזה יקרה עוד 135 שנים, טוב, זה כבר לא מעניין אותי. אם העדפה מתקנת, ואם אני תיקח את אלונה וענת ונעמה בגלובס, הם עושות שינוי, בוועידה הנוכחית יהיו 50% נשים, בוועידה הקודמת היו 43% נשים, והייתה ועידה מדהימה. ואתה יודע מה אותי הכי הרשים? שעלה השר כחלון לבמה, ואמר, שלום, גברות וגברים, אורחות ואורחים. עכשיו, באב ועידה אמרו שלום אורחים יקרים, פתאום שלום אורחות ואורחים, זה מילים שמשנות מציאות. כן,
טוב, זה בטח היו לא יועצים או יועצות טובים.
ברור, בסדר, אבל היועצים והיועצות עד היום לא התייחסו כן. לזה.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. הנה סיפור על מסע ומתן מאתגר במיוחד. מדובר במסע ומתן על עסקה על היקף שנתי של כמה מיליוני שקלים עם אחת מחברות הביטוח המובילות. מנהל המחירות, שהוביל צוות מסע ומתן שהיה מורכב מאנשים מתחומים טכנולוגיים ותפעוליים, פנה לחברת B&M כשהרגיש שהעסקה בורחת לו מתחת לידיים. איתי באולפן עמיחי ברגשטיין, יועץ מסע ומתן ב-B&M עם למעלה מ-20 שנות ניסיון. עמיחי, ספר לי על המסע ומתן הזה.
היה קושי רב בעצם קיום המפגשים, וכשסוף סוף הם התקיימו, הם הסתיימו תמיד בטונים צורמים וללא הגעה להסכמות והבנות. הבנו ביחד שצריך לקיים סדנה לכל חברי הצוות, בה נוודא שכולם מכירים את עקרונות המסע ומתן הבסיסיים, ובראשם, מה פתאום.
מה פתאום? ככה קוראים לזה?
כן, הפי זה פורום, למעשה את מי אני מזמין לפגישה, את מי אני לא מזמין לפגישה, הטף זה תזמון, מתי מתקיימת הפגישה, זה שונה לגמרי אם הפגישה היא בתחילת היום, או בסוף היום, או בכלל אולי ביום שישי. האלף זה אווירה, פגישה על ג'ינס היא שונה לגמרי מפגישה מקופטרת עם חליפות, והמם האחרון זה המיקום, הפגישה תהיה אצלי, האם היא תהיה אצלך, או אולי בכלל במקום ניטרלי. דרך אגב, אנחנו מעבירים סדנאות מסוג זה בהרבה ארגונים, לכל מיני גורמים, לא רק האלה שמתעסקים במסע ומתן, מאחר וזה עובד גם מול לקוחות, ספקים או ממשקים פנימיים. במפגש ההכנה האחרון למשל, הגענו למסקנה שהפערים המסחרים לא גדולים, אבל נדרש לעשות מהלך מקרב ברמת מערכת היחסים. על בסיס מידע מאחד מאנשי הצוות, הבנו שהגורם המחליט בצד השני הוא חובב יינות מושבע. החלטנו להביא למפגש יין מיקב של קרוב משפחה של אחד מאנשי הצוות וזיתים שהוא בעצמו הכין. זה עשה את העבודה, הייתה אווירה מצוינת שסייעה להגיע לחתימה על ההסכם.
הנה האלף של האווירה במה פתאום. הדבר הזה יכול להתאים לכל סוג וגודל של חברה?
ברור. למעשה אפשר לומר שהתרומה שלי כיועץ הייתה בשני אופנים. פעם אחת בהכרת שפת המסע ומתן דרך הסדנה שהעברנו לחברי הצוות, ופעם שנייה בלקיחת אחריות על ניהול התהליך עם הצוות המסחרי.
מעולה, תודה רבה לך עמיחי. אם גם אתם מרגישים שאתם זקוקים לסיוע והדרכה בניהול מסע ומתן, המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן, גם בשגרה, גם בחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, ויסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות, כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061, bnm.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
תגידי, זה מביא אותי בהכרח, הנושא הזה, לכל הנושא של ההדרדות המיניות, קמפיין מיטו וכל הדברים האלה, שאני מניח שהוא קשור, קשר בטוח לכל העניין הזה. קראתי שאמרת באיזשהו רעיון, שבמסגרת התפקידים הניהולים שלך במקן, היו לאורך השנים מקרים של הדרדות מיניות, שהובאו לידיעתך ולא טיפלת בהם.
לא, לא, זה לא נכון.
אז מה נכון?
בכל המקרים שהובאו לידיעתי, טיפלתי וטיפלתי בחומרה רבה. מה שאמרתי ברעיון והוצא מהקשרו לצערי, על ידי גבר, זה שהיום יכול להיות שהייתי מטפלת יותר בחומרה. זה הכל. אבל כל המקרים טיפלתי וטיפלתי בחומרה, בגלל שפיתרתי אנשים מאוד בכירים, הוצאתי ממכן אנשים מאוד בכירים, זה לא נכון. אני חושבת שהיום הייתי מטפלת יותר בחומרה. זהו. מה זה אומר יותר בחומרה? היום אני לא סבלנית למשפט שיראה הכי סחבקי בעולם, אני לא סבלנית. זה הקטע של
יותר בחומה. שפעם אולי היית יותר סבלנית.
שפעם הייתי סבלנית. היום אני מבינה ש...
אז יכול להיות שהיית סבלנית בגלל שהנורמה הייתה כזו, זאת אומרת, את מסכימה לזה שהשתנו הנורמות, ופתאום היום אנחנו הגברים, נגדיר את זה, מתקשים להבין את הנורמות החדשות, או לפחות הגברים פתאום מרגישים ששינו להם את הכללים, שהיו אולי נכונים, פעם שאת אומרת בעצמך, שאולי גם היית טיפה פחות נהגת בחומרה, או נהגת באופן יותר נוקשה מול הדברים, ופשוט הנורמות השתנו.
אני חושבת שהנורמות השתנו, אני חושבת שעכשיו אנחנו... הולכים לחומרה, וכמו העדפה מתקנת, אז פה זה החמרה מתקנת, וזה יגיע לשיווי משקל. זו דעתי.
למה את מתכוון שאת אומרת עכשיו, רואים שמה, שנשים פתאום מוציאות כל מיני סיפורים לפני 20 ו-30 שנה, וזה נראה פתאום קצת כזה?
זה קשה. זה גם מאוד קשה לי. זה גם קשה לי שהם חיות עם זה 30 שנה, והם לא הוציאו את זה החוצה. וקשה לי לראות חיים של משפחות נהרסים, כי הם מוציאים את זה אחרי 30 שנה. אני חייבת לומר שבכל מה שקשור להטרדות מיניות, בגלל שזה עניין כל כך רגיש, גם בסופרסונס וגם בכל ההתבטאויות שלי, אני לא מתייחסת לזה, גם כי באופן אישי נפגעתי מזה. לא מהטרדות מיניות, אלא... מנשים שרצו שאני אתייחס לזה בצורה אחרת, אז אני...
היום הן רוצות שהיא
תתייחס? לא, היום לא. לפני הרבה שנים.
מה זה אומר שרצו שהיא
תתייחס? לא, היום שהקמתי את סופרסונה, אז החלטתי
כן.
שהאג'נדה שלי היא שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. זהו. גם כל הקטע של הטרדות מיניות, אני מקווה שהוא ייכחד.
כן. תגידי, מה זה בכלל נשיות בניהול מבחינתך? זאת אומרת, מה זה אומר אישה מנהלת?
אני חושבת שאנחנו מביאות לשולחן משהו יותר מקבל, יותר מכיל, יותר מקשיב, ואנחנו מאפשרות ליותר קולות להישמע. אם אני לוקחת את זה לאימהות, אז בבית אנחנו מקשיבות לילדים ולרצונות שלהם, וגם לבעל, או עם הזוגיות עם אישה, כן, בן או בת הזוג, לעומת הגברים שהם מאוד מפוקסים, ויודעים מה הם רוצים, ועכשיו זה הכללה כמובן.
כן.
יש גם גברים שהצד הנשי שלהם חזק.
כן, תגידי, וזה לא אומר שישנן נשים שאולי בתפקידים האלה, יש טענה שאומרת שחלקן בגלל שהן נשים, והן מרגישות שהן צריכות להיות אולי, כאילו לא להפגין חולשה או כל מיני דברים כאלה, כי כל הזמן מסתכלים עליהן בתור אישה מנהלת, ולכן... הן מסגלות לעצמן איזושהי התנהגות שהיא לא בדיוק ושתארת אותה עכשיו.
היום כדי להגיע למעלה, אנחנו צריכות להיות אחלה גבר. אז אנחנו מסגלות את כל התכונות הגבריות. אני אגיד משהו, שהקמתי את סופרסונס, הגעתי לכנסת, והם אמרו לי שאני האישה הכי בחירה שהגיעה לכנסת, לדבר על שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. בחיית אני הכי בחירה, לא טוב. אבל נכון, הלקוחות הכי גדולים של מנכליות הבנקים הם גברים, הן לא נשים. אז הן לא יכולות עכשיו לבוא בזכות השוויון המגדרי בנקודות ההשפעה, כי הגברים נמצאים בנקודות ההשפעה ובוחרים לעבוד עם הבנקים. הייתה לי האפשרות להחליט כן לפעול ככה, וזה יותר חזק ממני. כי אני לא בטוחה שזה קידם אותי בעולם העסקי לפעול כפמיניסטית קולנית.
אז זהו, זה מה שבאמת, אני שואל את עצמי, זאת אומרת, הפכת להיות מין הגורו של הניהול הנשי, בסדר? נגדיר את זה אפילו עד כדי כך. מה זה עושה לקריירה מהצד השני, שעל צריכה לנהל עסק שקוראים לו פרסום?
תראה, היום אני לא מנהלת. אני היום יושבת ראש של מקן ואלי במצפה רמון, וכאמור, יש שם שתי מנכליות מעולות. אני קמתי ויסדתי את ספרינג ואלי בעמק המעיינות, שאני מאוד פעילה שם, לכן באתי משם היום. יש שם שתי מנכליות מצוינות, ויש עוד שני עסקים חברתיים שבצפת ובמצפה רמון. אז אני יזמית עסקית חברתית. עכשיו תשאל אותי, וגם כששאלת אותי מי אני, התחלתי מזה. למה? כל המיזמים שלי הם מאפשרים לנשים למצוא הזדמנויות חדשות בעולם התעסוקה. אני מאמינה בעולם התעסוקה, והאקטיביזם שלי בנושא שוויון מגדרי גרם לי לייצר מקומות עבודה עבור נשים שאין להם הזדמנויות. במצפה רמון הן יכולות לעבוד בתיירות, להיות פקידות קבלה, מגישות בחדר אוכל וחדרניות. ובמדבר 19 הן עובדות כמזכירות אישיות של אנשים מאוד בכירים מתל אביב. בצפת הן סייעות, למרות שהן למדו הנהלת חשבונות והן נשים מעולות. בלב 19 הן מנהלות חשבונות וחשבות שכר של חברות ממש שוות. דרך, אני עשיתי שוב, אני לוקחת את התחושות הקשות שלי לגבי שוויון מגדרי ולגבי 0% הון של נשים, והופכת את זה למשהו מאוד פרקטי. פשוט אני בן אדם פרקטי.
תגידי, אם הזכרת קודם את בעלך, בן זוגך, מה בבית חושבים על הפעילות הפמיניסטית שלך משנת 2013?
קודם כל, מאז ומתמיד הייתי קרייריסטית, אז אני חושבת שרוני מרוצה, לא יודעת, נראה לי. כן. עידו בטוח גדל לשוויון מגדרי מושלם, ורוני גם, רוני חיים זה טוב, הוא דוקטור לזיאולוגיה, הוא מסביר לי מה קורה,
בעלי החיים.
מה קורה אצל בעלי החיים, שהוא ממש במקביל לאנשים, ו... ככה אנחנו משלימים זה את זו.
כן. תשמעי, אני רוצה לדבר איתך רגע על מה שהיה עם פרשת המידע פנים, שבו בפרשה הזאת את עודדת בשימוש מידע פנים, יגזרו עלייך עבודות לטובת הציבור, ללא הרשעה פלילית. בשביל מה היא צריכה את זה?
יו, איזו שאלה. לא הייתי צריכה את זה. זה היה נורא. אבל זה, עשיתי את זה ב...
בלי לחשוב יותר מדי.
לא הבנתי את המשמעות של זה, כמה שזה לרוב האנשים נראה. את השופט שכנעתי, שזה שופט לא פשוט, השופט כבוב, חלד כבוב. עשיתי את זה כזה בסך הדעת, בכלל לא חשבתי שזה מעשה כל כך חמור, בדיעבד אני מבינה שזה המעשה הכי חמור שאפשר לעשות. ושילמתי על זה מחיר יקר מאוד מאוד מאוד. שוב, מה שהציל אותי נראה לי שהבנצ'מרק זה השואה.
כל פרופורציות.
כל פרופורציות, אבל היו לי 4.5 שנים קשות מאוד מאוד מאוד.
תראה, אנשים יגידו, יכול להיות שמבחינת הסטנדרטים אפילו שלך, יכול להיות שהיה אומר, אדם שנקלע לסיטואציה הזאת, בסדר, נגדיר את זה כך, הוא לא צריך להישאר בתפקידים, כי זה בכל אופן, זה אמנם לא הרשעה פלילית, אבל זה משהו שיכול להיות שמישהו היה אומר... חנה רדו הייתה צריכה לקחת את הדברים, אני שואל את זה.
לרדת מהארץ?
לא, אבל לא להיות שבט ראש...
מקן ואלי?
נגיד.
למה, יש מישהו שלא הורשע ועשה את זה?
אני שואל.
תראה, אני אצטט את כבוב. אני לא הייתי מתארת את זה יותר טוב ממנו. והוא אמר שבכל רגע אני מחזקת את החלשים... הרבה יותר מה שמחלישה את החזקים. והתחלתי בפעילות הזאת של חיזוק הפריפריה לפני הפרשה הזאת. וזה היה ברור שהפרשה הזאת היא סטייה שלא הייתה צריכה להיות. אבל היא קרתה.
היא מכה קלה בכנף עבורך, או שהיא
לא,
אירוע היא טראומטי?
לי לא, היא אירוע טראומטי, שלמרות זאת המשכתי בעשייה שלי, קמתי בשנים האלה, גם את מדבר 19, גם את סופרסונס, גם את ספרינג ואלי. ואני חושבת, אני בן אדם שכל הזמן מסתכל על העתיד. מי שרוצה לפשפש בעבר, יאללה, שיהיה לו לבריאות, אני הולכת על העתיד.
אוקיי, אז מה זה אומר, אני הולכת על העתיד? מה עוד באמתחתך?
מה אני רוצה?
כן.
טוב, אז אני רוצה להקים מיזמים כמו מדבר 19 ולב 19, ברחבי הארץ. שהרעיון, הרעיון זה ליצור בוטיק תעסוקתי שבכל מקום התוכן שלו אחר, המה שלו אחר. הלמה זה תעסוקה איכותית בפריפריה הרחוקה. ובצפת בלב 19 אנחנו נותנות שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר. אני מעסיקה שם 10 אנשים, 10 נשים. שאני מסתובבת ברחובות צפת, אומרים לי, את התקווה של צפת. כדי להיות באמת התקווה המוצלחת של צפת, אני צריכה הון. היום אין לי הון. כל ההשקעות הן עצמיות, ואני צריכה הון, הון אמיתי. לא של עצמי ושל בעלי. דרך אגב, על זה אתה יכול לשאול איך בעלי מסתדר עם זה, שאני משקיעה את כל מה שחסכנו במהלך השנים במיזמים.
איך הוא מסתדר עם זה?
הוא מת על זה.
הוא אוהב את זה?
מאוד אוהב את זה, מאוד מאמין בזה.
מה, הוא רואה בזה השקעה, או שהוא רואה בזה פילנטרופיה? רואה בזה,
לא, לא, זה לא, אסור שזאת תהיה פילנטרופיה, זה חייבת להיות השקעה, כי אם העסק לא ירוויח, הוא לא יחיה. היום גם רוב הפילנטרופים יודעים את זה, שאם הם לא ישקיעו, אם הם לא ייצרו הון חדש מההון הנוכחי, אז הפילנטרופיה תיגמר. הוא רואה בזה גם ROI חברתי וגם ROI עסקי, זה ייקח זמן. אז היום אני רוצה להקים 19 כאלה, בשביל להקים מיזמים כאלה אני צריכה לכל מיזם השקעה של 1,000,000 שקל. עד היום הקמתי 2, אני רוצה לחלום שלי להקים כל שנה עוד אחד כזה, בפריפריה הרחוקה.
אז תקימי קרן ותגייסי משקיעים.
אז אני... בדיוק, בגיוס משקיעים אני ממש גרועה, עד היום לא הצלחתי לגייס אף משקיעה, אני עובדת בזה. אני יותר טובה בלהקים את העסק ולהביא לקוחות. אני עובדת בכל הדברים האלה ביחד.
אוקיי, אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה. תודה. אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, אם היית מעדיפה להיות מרואיינת עכשיו את כל הרעיון הזה על ידי אישה ולא על ידי?
וואלה, אתה רואה, על זה לא חשבתי. לא, זה שוויון מגדרי פה.
אז נותן לי שוויון.
כן, אתה...
את עושה לי עדפה מתקנת.
אנחנו, כן, שוויון מגדרי, סבבה. אני בעד שוויון מגדרי.
אוקיי, חנה רדו, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
תודה.
עושים עסקים, עורך יוסי מץ, רשת עושים היסטוריה, עורך ראשי רן לוי, המנהל העסקי דני תימור, אני חגי גולן, נעשה עוד עסקים גם בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.